יהדות וסקירת אירועים הישר. יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. ככל שאנחנו מתבגרים, חשוב לשים לב ולתת קדימות לבריאות הרגשית והנפשית שלנו. בין אם אתם עוברים שינויים בחיים, מחפשים אסטרטגיות וכלים לקבלת החלטות ובחירות בחיים, או פשוט רוצים לטפח מנטליות חיובית וחשיבה חיובית, התוכנית הזאת נועדה עבורכם. זמן זהב, המלצות והעצמה אישית לכם ובשבילכם. האורח שלי היום ישתף אתכם באומץ רב בסיפור המדהים ויוצא הדופן שלו. הוא יספק תובנות יקרות ערך ויציע כלים מעשים לכם לקבל החלטות ולנהל את הבחירות שלכם בחיים. אני נעמי חייקה, מאמנת אישית, נומרולוגית, מומחית לגיל השלישי, הרצאות וסדנאות. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי לטלפון 054-4440-668 או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. אני שמחה לארח היום את שלמה כוכב, מאמן רגשי ומנטלי, שנמצא כבר כאן. אבל לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר לכם כי השיח שלנו הוא כללי, אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. במידה ואינכם מצויים בסיטואציה בה יש חשש למקרה או בריאותי או נפשי שלכם או של בן משפחתכם, חשוב מאוד לפנות לבעל מקצוע שילווה אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז עד כאן הפתיח שלנו, ואחר הצהריים טובים, שלמה כוכב.
אחר הצהריים מצוינים, תודה שהזמנת אותי.
תודה שלמה, אני אציג אותך שוב, ואני אומר שאתה מאמן רגשי ומנטלי. סיפור חייך שלמה לא יבייש סרט הוליוודי. אני שמעתי אותו ואני חושבת שהוא יביא הרבה מאוד ערך למאזינים ולמאזינות שלי. אז בוא שלמה, תספר לי על עצמך, אנחנו נתחיל ממש ממש מההתחלה על מנת שהמאזינים יכירו אותך, ואני אשמח לשמוע באיזה משפחה גדלת ואיזה ילד היית?
אוקיי. אז גדלתי בירושלים, בשכונת נחלאות, עם ההורים שלי, ועם הסבתא באותה דירה, באותו חדר נקרא לזה ככה, זה לא דירה אפילו. כשהייתי בן 5 פלוס מינוס, בזמנים יחסית קצרים, ההורים שלי נפטרו. אנחנו 3 אחים, הפרידו בינינו, אותי זרקו, במובן שזרקו ממש, לבית יתומים, במאה שערים.
שני ההורים נפטרו?
שני ההורים נפטרו, כן. ושם בעצם גדלתי עד כיתה ח' לצורך העניין, תחת משטר מאוד מאוד קפדן, אלימות קשה, רעב, ניצול מיני, וגדלתי לתוך מציאות שהיא עם דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, עם רצון כל הזמן לרצות אנשים, בכדי שיקבל קצת תשומת לב ואהבה. משם, בגלל שהייתי ילד רעב, אז הולכים קצת לגנוב פעם במקולת, פעם בקיוסט, כל מיני דברים, ולאט לאט עם האוכל בא התיאבון.
אבל לפני שאתה מספר, אתה מדבר על גיל 5, על התעללויות, על התעללות מינית, רעב. לא היה פיקוח של המדינה, לא היה מישהו שבדק, ראה, הבין מה קורה איתך? או שזה באותם שנים זה לא היה משהו ש... מקובל, או דיברו על זה.
אז זהו, שבאותם שנים לא היה, הייתה תקופת צנע, אני מדברת איתך בשנות ה-60, האבא שלי נפטר ב-63, אז מבינה איזה שנים אלה היו, לפני מלחמת ששת הימים, הייתה לי משפחה, שואלים אותי לגבי המשפחה, הדודים משני הצדדים, אז מהצד האחד, המשפחה של האימא שלי, עניים, לא היה להם מה לאכול, אין להם ברירה, אז שמו אותנו במוסדות שונים, זאת אומרת, לא הייתה להם אפשרות להחזיק אותנו. מהצד השני, משפחה של מולטי, מולטי, מולטי מיליונרים, אבל כולם גרים במקסיקו, המשפחה של האבא שלי. והם שלחו כסף לאפוטרופוס שלנו פה, שהוא הבעל של הדודה שלי, בכדי שיטפל בנו ויהיה לנו את כל מחסורנו. הממה, מה שאומרים, את כל הכסף הזה הוא לקח לכיסו, לימים, עם השנים, זה מה שגילינו.
זאת אומרת שהאלה שהיו אמורים לשמור עליך, עליכם, עשו ההפך.
ממש ככה.
ולקחו לכיסם, ואתם נשארתם לבדכם. אז אתה אומר, אז הגענו לגיל שאתה מחליט, או הנסיבות גורמות לך ללכת ו...
ולגנוב, ולאט לאט, בהתחלה זה בשביל לאכול, גונבים במקולת כל מיני מוצרים או בקבוקים, ואחר כך באים ומוכרים לו את הבקבוקים, אז היו בקבוקים של חלב, ובקבוקים של כל מיני שהיו עולים, או של בירה שחורה זה היה נדמה לי, אם אני זוכר נכון, ולאט לאט הכסף עושה את שלו, השפע, פתאום יש שפע, כי אני רואה אנשים אוכלים פלאפל או שותים משהו בקיוסק, סודה כזאת עם כל מיני צבעונית כזאת, ואז בעצם אנחנו מוצאים דרכים לגנוב קצת יותר, ואני הופך להיות גנב מדופלם. אם את רוצה שתפרש שתי סיפורים קצרים בעניין.
בבקשה.
אז בהתחלה זה גילינו... אישה ענייה שיוצאת מהבית ומשאירה סוג של דלת כזאת פתוחה, נכנסים בהתחלה ורואים שהבעל על הרצפה מלא זבל וסקיות של זבל, אבל מה בין הסקיות, בין כל הזבל הזה היה המון כסף, היא הייתה מקבצת נדבות. אז אנחנו אספנו את הכסף הזה לתוך פחים גדולים של חמוצים, והיינו הולכים לחברת המקשר, אז לא היה אגד, היה המקשר.
גנבתם אישה שגם לה לא היה.
כן. ואת הכסף, זה היה גרושים. אם את זוכרת איך היו נראים גרושים, אז היינו אוספים את הגרושים, היינו הולכים לנהגי אוטובוס, בכדי לתת להם 100 גרושים, הם מקבלים לירה. והיה לנו המון כאלה, ואז אנחנו רואים שיש להם תיקים כאלה, נכירה את התיקים של הנהגים
של
שהיו
אוטובוס,
פעם.
של הנהגי אוטובוס, כן,
בוודאי. אור קשיח כזה, עם מנעול כזה, נכון. ועם המכשיר הזה נכון. של מוציאים כסף קטן. אז ברחוב יפו בירושלים, היה שם המשרד שלהם, איפה שכיכר הדוידקה. הם היו יחסים למשרד להפסקה לשתות קפה, משאירים את התיק באוטובוס.
אז גנבתם משם.
מה אנחנו שמים לב שהם באים, יורדים מהאוטובוס, עושים צט כזה, הדלת נסגרת, והם הולכים לשתות קפה. חוזרים, עושים צט, הדלת נפתחת, והם נכנסים לאוטובוס.
מתוחכמים?
אז אמרנו, רגע, בוא, זו שיטה מצוינת, אז... שני חברים, אחד מסתכל לכיוון המשרד, אחד רץ למעלה, טק, 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 בוצי ובורח. וככה עשינו הרבה כסף, עד שנתפסנו פעם אחת, אירוע מעניין זה היה, כשחבר שלי היה בתוך האוטובוס, הוא ראה חבילה של לירות, הכחולות האלה, אם את זוכרת איך היו נראות, מבצבצת, והתיק היה מאוד קשה לו לפתוח, בכדי למשוך את החבילה הזאת. והוא התעכב שם, ואני בינתיים מסתכל, ופתאום את שני נהגים יוצאים, ואני צועק לו, אלי!
נתפסתם.
והאלה רואים, שומעים אותי, רצים, אותי לא תפסו, אותו תפסו. מזלי שהוא לא הלשין עליי.
לכמה הייתם?
אני לא זוכר. לא זוכר.
בערך
כל תקופת הילדות, אני מעריך שזה היה פלוס מינוס 11-12, משהו באזור הזה. כל הזיכרון שלי, מגיל הילדות עד הצבא וגם אחרי התקופה, מודחקת, לא זוכר המון המון המון... דברים, שקלתי פעם לעשות היפנוזה, אולי לשחזר, אבל אין טעם, אני חושב.
אני, בדיוק דיברנו על זה לפני שפתחתי בשידור, ואמרתי שלפעמים הנפש שלנו שומרת עלינו, ומחליטה על מנת שלא יצופו דברים שקשים מדי, להדחיק את הדברים ולהוציא אותם מהמודע.
נכון.
אבל כנראה הם נמצאים שם, אי שם בתת מודע. אז הגעת באמת חיים לא פשוטים, אבל עדיין התגייסת לצבא. זאת אומרת, מצאת את הכוח ואת החוזקה הנפשית להתגייס לצבא.
אני לא יודע אם מצאתי את הכוח ואת החוזקה הנפשית, אני יודע רק דבר אחד, שאני לא זוכר איך סיימתי כיתה ח', הגעתי איכשהו לישיבה תיכונית בצפת, אין לי מושג איך הגעתי לשם אפילו, אני רק יודע שלמדתי שם 4 שנים, ומשם המסלול לצבא היה.
אז הזמן בישיבה עשה לך יותר טוב מאשר בירושלים?
יותר טוב, כי שם זו ישיבה, נקרא לזה כיפה סרוגה, אוקיי? היה שם ראש הישיבה, הוא היה איזושהי נקודת אור בשבילי, פעם בכמה זמן אני נותן לי כמה גרושים, אני לא זוכר אפילו כמה, לך תקנה לך גרעינים לשבת, פעם בשנה, אולי פעמיים בשנה, אני לא זוכר, אבל אני זוכר יד ביד הולך איתו לרחוב ירושלים בצפת, הוא לוקח אותי, קונה לי חולצה ומכנסיים חדשים לחג.
זאת אומרת שהרגשה של הורה?
לא יודע אם זה הורה, אבל מישהו שמסתכל עליך, למרות שהייתי בעייתי, הייתי... גונב, הייתי מפורץ בישיבה עצמה, את המטבח, את המשרדים, מה לא. הייתי גנב מטופלם, מצליח לעשות הרבה דברים, כי לא היה לי כסף.
הישרדות.
לא היה לי כסף, הייתי צריך לאכול, למרות שבישיבה כבר התיכונית בצפת כבר היה יותר אוכל, אבל עדיין
לא
התרגלתי לגנוב, התרגלתי לדברים האלה, לחיים הטובים נקרא לזה אז, וזה מה שעשיתי. באיזשהו מקום אני מוצא את עצמי בצבא, ורק לספר לך שהדבר הכי טוב שקרה לי בחיים עד אז, זה שנפצעתי קשה בצבא בפיגוע דריסה. למה הדבר הכי טוב בחיים? כי פעם ראשונה התייחסו אליי כבן אדם.
הייתי שנה ב... אז מי דרס אותך ואיפה זה קרה?
ברמלה, רכב ערבי, יצאנו מהבסיס עם אופנוע, ורכב ערבי שעמד בצד ימין, איך שהגענו, שבר את ההגה ונכנס בנו, העיף אותנו מהכביש, וכשהוא רצה לעשות סיבוב לעלות שוב עלינו, מסעית הגיעה ממול של מסעית צבאית שלנו, מהבסיס שלנו, ואז הוא עצר. ואז הייתי שנה, ביליתי בבית קיי בנעריה, בבית הבראה צבאי לשיקום.
אז איך אתה אומר... דווקא זה שנדרסתי, נפצעתי קשה, זה שינה את חיי. מה היה שם?
היה שם שלמדתי שאני בן אדם, שמישהו מתייחס אליי, היה זיכרונות וברכה, שמחה אולצברג, אבי הפצועים,
כן.
שעריף עלינו כל כך הרבה טוב, ופתאום מישהו מתייחסים, לא, הייתי, 3 חודשים לא קמתי מהמיטה, אז רוחצים אותך, עושים לך מסאז'ים, כואב לך פה, כואב לך שם, הכל, רק שיהיה לך טוב.
הרגשת שאתה מקבל אהבה,
הרגשתי שאני מקבל צד, כן, כן, זה הדבר היחידי.
פתאום מישהו ראה אותך, כן, את שלמה.
כן, ממש, ממש ככה. ואני חושב שנדבר אולי יותר מאוחר על מסרים, שכשאנחנו רואים אנשים אחרים, זו מתנה.
כשאתה רואה מישהו אחר שהוא גם נפגע, אתה מתכוון?
כל אדם, אותו זה שמנקה את הרחוב עם המטטה, לראות אותו, להגיד לו בוקר טוב, להגיד לו שלום, להתייחס אליו, זה עושה נפלאות.
זה תמיד.
אני לא יודע אם סיפרתי לך על הסיפור של אחי, שגם דרכו, דרך הסיפור שלו.
תכף אנחנו נדבר כן על אחיך, שבאמת גם לאחיך יש סיפור מופלא, ואנחנו נתייחס אליו. אתה יודע מה? בוא עכשיו. בוא נתייחס אליו עכשיו, כי זה באמת סיפור שיש הרבה מה ללמוד ממנו. אחיך גם התייתם כמוך, הוא האח השני?
הוא האח הקטן, הוא האח השלישי, הוא היה בן שנתיים.
אוקיי, אז הוא היה בן שנתיים, ולאן הוא התגלגל?
אין לי מושג לאן הוא התגלגל בהתחלה, אבל כשהוא כבר בגר והגיע לכיתה א', הוא בא למוסד איפה שאני הייתי. ושם, הוא הגיע ואני, לא יודע, איזה שנה או שנתיים היינו חופפים ביחד, ואני עזבתי לישיבה התיכונית. בישיבה התיכונית למדתי פתאום את חשבון ואנגלית וגיאוגרפיה ומקצועות כאלה שלא ידעתי שהם קיימים.
אבל מה קרה איתו?
אני אגיד מה קרה איתו. בכיתה ח' זרקו אותו, במקום שיזרקו אותו כמו שאותי לישיבה תיכונית, זרקו אותו לישיבה שחורה ללמוד תורה. ואני כבר הבנתי אז שצריך תעודת בגרות, אז היה בגרות, מי שיש לו בגרות, וואו, יש לו עתיד. ואמרתי לעצמי, הילד הזה אין לו, לא יודע אנגלית, לא חשבון, לא שום דבר, מה יהיה עם פרנסה? דיברתי עם דוד שלי, שהוא עבד משרד החינוך, אמרתי, תשמע, תפעיל קשרים, אולי ימצאו לו איזו ישיבה מקצועית, איזה, שילמד נגרות מצידי. ובאמת, פרוצקציה, הוא התקבל למקום שזה נקרא קריית נוער בירושלים, ששם צריך באמת לעבור מבחנים, ואם לא, אז הרבה פרוטקציה, להתקבל לשם. הוא התקבל, אממה, הוא לא ברמה בכלל. והוא התחיל לעשות כמו כל ילד, שלא ברמה, הוא עושה בעיות בכיתה, מוציאים אותו, מכניסים אותו, מפריע, הלוך חזור, הלוך חזור. ככה סחבו אותו שנה, כי אין לאן לזרוק אותו, כי זה פנימיה. ואז בסוף שנה החליטו שהוא, מעיפים אותו מהבית ספר.
מעמד להדחה.
כן, באים לראש הישיבה שם, ואומרים לראש הישיבה, תשמע, אנחנו החלטנו להעיף את משה כוכב מהבית ספר. ואז הראש הישיבה אומר להם, עם האבא שלו דיברתם? הם לא כך קלטו את העניין הזה. אז הוא שואל אותם עוד פעם, עם האבא שלו דיברתם? אז אחד המורים בא לרב בשקט, אומר לו, הרב לא יודע שאין לו הורים? אז הרב אומר, עם האבא שלו שבשמיים דיברתם? הם חטפו שוק והחליטו שהם עכשיו מסתכלים עליו, מתייחסים אליו.
לקחו אותו פרויקט.
לקחו אותו כפרויקט. איך אנחנו יודעים את הסיפור הזה בעצם? סוף כותה י"ב, ראש הישיבה, את יודעת, כנס של כל הבית ספר, ומחלקים תעודות, וכל ההורים, וכן הלאה, וראש הישיבה מספר את הסיפור הזה. ואז הוא אומר, מקנח במשפט, ואומר, אני רוצה להזמין את התלמיד המצטיין של השכבה, וואו. משה כוכב.
זאת אומרת, מילד ש...
שבסוף כיתה ת' לא ידע ABC.
שתמכו בו, שראו אותו, כי כל... אחד צריך אחד אפילו שיאמין בו.
ממש נכון.
ומילד מועמד להדחה, הוא הפך לילד המצטיין של הכיתה.
של השכבה.
ושל השכבה. שזה באמת מראה כמה אדם צריך אדם. אדם צריך אדם. סיפור באמת מדהים שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד.
ממש.
אז עשית שירות צבאי, סיימת. מה קרה? הכרת את האחת שלך?
כן, השירות צבאי שלי, השתחררתי מוקדם בגלל הפציעה. כמובן שלא קיבלתי את מה שאני צריך לקבל כל כך, כי לא ידעתי לבקש, לא ידעתי שמגיע לי, לא היה מי שיכוון אותי כל החיים האלה.
אתה מתכוון...
כן, נחצה. נתנו לי איזשהו משהו, אבל לא, מהר מאוד הורידו לי, הייתי 50% נכה. הורידו לי את זה מהר מאוד, בלי סיבה ו...
ולא ידעת להתנגד.
ולא ידעתי להתנגד אפילו. כי אמרתי, אם אומרים זה, אז כנראה שהם יודעים. ובעצם הדבר היחידי שיצא משם, שסידרו לי מקום עבודה במשרד ממשלתי. ועד כדי כך הייתי אז טיפש, שאמרו לי, אתה נכנס למשרד האוצר, לך תלמד ראיית חשבון על חשבוננו, ואנחנו, ותבוא תעשו את פוסטאז' ותהיה מפקח בכיר, ואני לא רציתי, אמרתי, מה אתם טומטמים, אני זה, יהיה פקיד, אני פה שם, הראש שלי בכלל לא עבד.
הראש שלך חיפש דברים אחרים.
חיפש דברים אחרים. ואז בעצם הכרתי את אשתי.
בגיל מאוד צעיר.
בגיל מאוד צעיר. בגיל 21 התחתנתי עם ילדה בת 19. לא יודע אם הייתה שם, לא הייתה שם אהבה, לא יודע, לא הייתה שם אהבה, היה שם משהו אחר לגמרי. יצאנו כמה חודשים בלי שום שיחות עומק, בלי תוכניות. יאללה, בואי נתחתן, אמרה בסדר, ובזה נגמר הסיפור. הערך העליון שלי אז היה כסף, ועשיתי הכל בשביל להרוויח הרבה כסף ולחסוך.
כי מה הבנת שהכסף יכול להוציא אותך מהמצוקה?
בוודאי. הוא הוציא אותי מהמצוקה תמיד. זה מה שנתן לי לאכול או להראות את עצמי החוצה, שאני כמו כולם, שאני יכול לקנות את הסנדוויץ' בקיוסק, או לא משנה מה, או להתלבש, או לקנות לעצמי משהו. אני כל החיים נלחמתי לראות כמו כולם.
אם אנחנו מדברים על מאסלו ועל הערכים שלו, אז הבסיס זה באמת לאכול, שיהיה לך בית, שיהיה לך מקום לאכול, לשתות. זה, בלי זה הבנת שאם אתה לא תדאג לעצמך, מי ידאג?
ממש ככה.
אז התחתנת בגיל צעיר, והחלטת לעזוב את הארץ.
כן, עשיתי הרבה כסף.
בארץ עוד?
בארץ עשיתי הרבה כסף. עבדתי בכמה עבודות, היה לי גיס בארצות הברית, שאמר לי, בוא לכאן, נעשה ביזנס, ושמעתי ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אמרתי, קדימה, אמרתי לאשתי, אשתי, כל מה שאמר, עד בתקופה היא, כל מה שאמרתי, זה היה קדוש, עוזבים את הארץ, שני ילדים, נוסעים, כל הכסף אני שם שם בעסק הזה, אני מגלה שזה לא בדיוק מה שהובטח לי וכן הלאה.
הארץ ההבטחות כן, לא מתקיימות.
גם ההבטחה האישית לעסק וכל הדברים האלה, משהו שם לא עבד לצורך העניין, במילים עדינות.
אבל עדיין
ומצאתי את עצמי,
אתה מצליח.
לא, מצאתי את עצמי תקופה עובד כמו מקסיקני קוראים לזה שם, אוקיי? ב-4-5 דולר לשעה. מעבודה לעבודה, כי הייתי טיפוס חכם עם אנגלית טובה, ואז הקמתי עסק.
איזה עסק? למה?
עסק ליציקות בטון. ועשיתי המון המון כסף בכל קנה מידה, ובאמת היינו יחסית חיים טובים בתקופה האחרונה שהיינו שם. ואז קצת קרו שלושה אירועים מעניינים שבזכותם הראש שלי קצת השתנה, הערכים שלי קצת השתנו, והחלטתי שאני חוזר לארץ.
מה קרה?
נתחיל בזה שהילד שלי בן 7 אומר לי, אבא, למה הבולבול שלי לא כמו של חברים שלי, כי הוא היה בפאבליק סקול, בבית ספר עם כולם, עם נוצרים וכן הלאה. ואז אני לא מבין את השאלה, אומר לי, לא אותו דבר, כמו. אז אני אומר לו, אבא, אנחנו יוסי, קוראים לו, יוסי, אנחנו יהודים, עושים ברית מילה. מה זה ברית מילה? אז אני מתחיל לספר לו סיפורי פוגי על אברהם, יצחק, יעקב, והוא לא מכיר כאלה. זה מבחינתי סתירת לחי משמעותית.
שם לא לומדים לימודי יהדות, זה בית ספר
לא, בפאבליק. לא, בפאבליק סקול זה
הכל כללי.
הכל כללי. ואז החלטנו להעביר אותו לסנדי סקול, שזה של חבד כזה, יום ראשון לומדים מושגים ביהדות, ומשם מהר מאוד לבית ספר יהודי פרטי, שבית ספר יהודי פרטי עולה אלפי דולרים.
אבל הצלחת לממן את זה, הצלחת להרוויח שם?
כן, כי אז הרווחתי כסף, וגם בכיתי להם שהרי כסף היה ערך העליון אצלי, אז בכיתי, אין לי, יש לי, נתנו לי הנחות, אבל הסתדרנו.
תמיד הסתדרת.
כן. זה חלק מהדברים ששינו לי קצת את התפיסה, והחלטתי שאני חוזר לארץ.
אחרי שבאמת, אתה סיפרת לי שהרווחת שם הרבה מאוד כסף, אני זוכרת שאמרת
40-50 אלף דולר
50 אלף דולר לחודש? לחודש,
בבסיס שלי, כן.
שזה היה הרבה מאוד
הרבה.
כסף.
הרבה. גם היום זה הרבה.
נכון. גם היום זה הרבה. אבל עדיין הבנת שערך היהדות אצלך, והמשפחה, והישראליות, ציונות, חזק כן. יותר.
כן.
ולכן עזבת הכל וחזר.
גם בגלל זה. גם כשהבנתי שאני לא רוצה לגדל שם ילדים, בגלל האלימות. היה שם גם סיפור, אני לא יודע מה שזוכרת, רודני קינג. היה סיפור של קושי ש לשוטרים לבנים, נכון, פיצצו אותו, נכון, עם עלות, שרפו, כן, חצי לוס אנג'לס שם. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לגור במקום כזה, ולחנך את הילדים שלי שם.
אז החלטת לחזור.
כן.
מה קרה פה כשחזרתם?
חזרתי לארץ עם הרבה כסף. הכרתי חבר שאמר לי, בוא נעשה עסק, יבוא שיווק לבית, מתנות, עניינים, נסענו למזרח הרחוק, לאירופה, לתערוכות, הבאנו סחורות.
שוב עסקים,
שוב
ביזנס,
עסקים, כסף. ביזנס, השקעתי את כל כולי שם, את כל הכסף שלי, ואז מסתבר תוך כמה חודשים שאני, הוא מה שנקרא, שתה לי את הכסף מתוך החשבון בנק, וברח מארץ, ואני נשאר פה עם חובות, כי התחייבנו לקונטיינרים דרך הבנק, והבנקים לוחצים, והוצאה לפועל, שנתיים מאוד מאוד קשות עם הוצאה לפועל. משם, לשמחתי, הכרתי חבר משפחה שהוא עורך דין, והוא עזר לי לצאת מזה, שילמתי, נדמה לי, שם משהו באזור ה-30,000 שקל להוצאה לפועל, שיסגרו לי את כל התיקים האלה.
אני שומעת שאתה נופל
וקם.
וקם. נופל וקם. זאת אומרת, הנפילות לא מורידות לך את הרצון להילחם. שוב, נפלתי, שילמתי, אבל זהו, כבר היה מאחוריי.
כן, זה חלק מהמסרים שאני אומר לאנשים. כל עוד אתה מנסה לקום, אתה קם, לא נכשלת, לא נפלת. אז מעדת, תקראי לזה, יש כאלה אומרים, או, אני כישלון, נפלתי וזהו. לא, לא. אם אתה מפסיק לנסות, אז נכשלת. אבל אם אתה ממשיך לנסות, לא נכשלת, אתה הולך בדרך אחרת. הדרך לירושלים כרגע, יש פקקים, אז אתה נוסע דרך 4, לא יודע מה, 4-4-2, לא יודע את השם מספרים שלה, אתה מוצא דרך אחרת.
דרך עקיפה. מצאת את הדרך, את 4-4-3 שלך, דרך לירושלים. כי אם אחד המוסע, אני מחפש דרך אחרת ואני אקום.
נכון.
כי מה, אין לי ברירה?
כי אין לי ברירה.
כי אם אין אני לי?
מי לי.
ממש.
ממש ככה.
אז נפלת כאן, לא התייאשת, הקמת עסק חדש.
נכון.
לדפוס.
לא לדפוס, הקמתי עסק חדש שמתעסק בנושאים של מדפסות, מכונות צילום. אני מכרתי את המכונות האלה, וטונרים ודיו למדפסות, כל הציודים
שזה
האלה.
שזה היה מאוד חדשני באותה תקופה, נכון?
לפני, התחיל, אז זה התחיל, כן, לפני התחיל 25, ה... יותר מ-25 שנה, זה כבר התחיל לתפוס תאוצה פה בעולם בכלל וגם בארץ.
אבל רגע, לפני כן, אני רוצה לשאול, איזה שלמה היית? היית איש עסקים, נפל, קם, אבל מבחינת האנשים שהכירו אותך, המשפחה, האישה, איזה שלמה היית?
הייתי שלמה שלא קל לחיות לידו, הייתי שלמה שהיו אומרים לאשתי, איך את חיה איתו בכלל? כי הייתי טיפוס מאוד 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 עצבני, על כל שטות הייתי מתפרץ, בלשון המעטה. כולם פחדו, הילדים שלי פחדו, כשהייתי הולך לישון לעשות קליק כזה רעש, שאני לא אתעורר מהרעש שלהם, או כל מיני כאלה דברים. הייתי צריך להיות בשליטה, כל מה שאני אומר בבית זה מה שיקרה, או בעסקים, או לא, כל דבר. מבחינתי, אני חצי אלוהים, וכולם צריכים לשרת אותי.
ככה זה היה. שזה נשמע מאוד קשה,
נכון,
לחיות איתך,
נכון,
אבל בכל זאת ממשיכים, אף אחד לא מאיר לך על זה, אף אחד לא, זה לא מפריע לך בחיים האישיים או בכלל החברתיים?
אז קודם כל זה הפריע לי, כי חייתי כמו חזיר, התנהגתי כמו חזיר לצערי, ויום בהיר אחד אני ככה מגיע למשקל של 120 קילו, כי אני כל היום רק בולס ובולע.
זאת אומרת, לא רק ההתנהגות, גם ההרס, לא רק כלפי חוץ, אתה אומר, אני הייתי כמו חזיר, אוכל, שותה, מעשן, אז גם ההרס הוא לא רק כלפי חוץ, אלא גם פנימה.
ממש כך. ואז אני מחליט לעשות דיאטה רצחנית, יורד 40 קילו.
רגע. מחליט. אמרת את מילת הקסם. אני מחליט לרזות בעזרה של מישהו, בעזרה של...
בעזרתי.
בעזרתך לבד.
כן.
ומצליח?
מצליח. יורד 40 קילו, מתחיל לעשות ספורט, רצתי כמה פעמים חצאי מראטון, זה 21 קילומטר, ואני כבר מרגיש טוב עם עצמי, מסתובב עם אנשים קצת אחרים בספורט וכאלה, ואני מבין שאני חי לא נכון. עם הכעס ועם כל ההתנהלות שלי.
אז רגע. אנחנו נצא עכשיו לשיר, דווקא שיר שאתה בחרת. אני נשמע את השיר ואחר כך גם נדבר למה בחרת אותו. ומהנקודה הזאת נדבר אחר כך מה בחרת אחרת.
אוקיי.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לי, האם אדע לחזור? מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, תן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
חזרנו, רגע, אני אשים לי גם את זה. ואנחנו בדיוק בקטע שבחרת אחרת, בדיוק כמו בשיר. למה בחרת את השיר?
כי כל החיים שלנו הם החלטות, וצריך לעשות את הבחירות הנכונות.
כן.
אני לא, את מכירה בטח את הסרט דלתות מסתובבות.
כן.
אז... גם בסרט, לאחרונה כתבתי פוסט בפייסבוק בנושא הזה, יש דברים שאנחנו מחליטים בעצמנו, וזה משפיע לנו לכל החיים, ויש דברים לפעמים שקורים בלי שנשים לב, פספסנו לשנייה את הדלת של הרכבת, אז בסרט מראים איך החיים שלו נראים אחרי הפספוס שלה להיכנס לתוך הרכבת, והחצי השני מראה איך החיים שלו התנהלו.
הכל השתנה.
הכל השתנה. אז אותו דבר פה, אני חושב ש... המילה לבחור נכון זה הדבר הכי משמעותי, ולכן היום אני גם מתעסק הרבה עם נושא של קבלת החלטות.
אז כבר אנחנו נדבר על הנושא של קבלת החלטות, אבל אתה, אנחנו יצאנו להפסקה, בדיוק בקטע שאמרת, אני החלטתי לבחור אחרת. אני החלטתי לרזות, לקחתי את עצמי בידיים, אבל זה חיצוני. מה קרה שהחלטת לעשות גם את השינוי הפנימי? אתה זוכר את הרגע הזה שהחלטת לעשות שינוי פנימי?
אני זוכר שאם נתחיל מהדיאטה לרגע, שכשהיה קשה לי להתכופף לרחוס את הנעליים, אני זוכר שלעלות מדרגות היה מתחיל כבר קשה לי. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה למות צעיר מהתקף לב. ואותו דבר בנושא הפנימי של הכעס. החזה שלי היה שורף מעצבים. ואמרתי לעצמי, רגע, בסוף התקף לב, מה יצא מזה? ובאמת התחלתי, הבנתי שאני מתדלק את הכעס של עצמי. זה אומר, אם אני עכשיו קרה משהו, ואני צועק עלייך, אז את עונה לי, ואני, את עוד לא מתבייש לענות לי, חתיכת, אני לא יודע מה, ואני מגביר ומגביר. וההפך גם, אם את שותקת, אז את רואה? אין לך מה להגיד, אז אני עוד יותר, כי אני צודק. וזה פה שרף לי. אז החלטתי שאני שותק, כי הבנתי שאם אני שתוק ומתנתק מהאירוע, אז הווליום יורד, הלהבות יורדות.
וזה לא מישהו נתן לך, לא עברת איזשהו טיפול, זה הגיע מתוכך,
מתוכי,
מהתובנות שלך, ממה שעברת. אתה יודע, כשאני שומעת את באמת את הסיפור הזה, במיוחד עם הדיאטה, אתה יודע, היום אני שומעת הרבה מאוד אנשים שמחפשים קיצורי דרך. הרבה מדברים על דיאטות. אז היום הכי נפוץ זה זריקות, אנשים עושים לעצמם זריקות, מרזים כך וכך קילוגרמים, אחר כך אני שומעת שמפסיקים את הזריקות, אז עולים לא רק את מה שהם הורידו, אלא גם... ואם לא זה, אז עושים ניתוחי קיבה כדי לרזות. לא משהו שבן אדם לוקח את ההחלטה אני עושה ומצליח לבצע. יש לך איזה טיפ, איזה תובנה שזה עבד עליך, כי אני רואה שאתה עברו הרבה שנים ועדיין אתה שומר על המשקל. מה התובנה שצריכה להגיע כדי לעשות את הצד ולשמור על זה?
את אמרת את המילה, קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. נחישות, נחישות, נחישות ועבודה קשה. בלי זה אי אפשר להגיע לאף מקום, בכל דבר. אין אדם שהצליח בחיים ונהיה מולטי מיליונר ככה. הוא התכונן לזה עד שהוא עשה את מה שהביא לו, הביא לו את סכום הכסף הגדול הזה. אותו דבר אני, עבדתי קשה, נלחמתי עם עצמי על כל ביס או על כל דבר, עד היום אני נלחם, כי לצערי קצת עליתי, ועכשיו אני קצת זה, אבל עדיין, הנחישות, צריך למצוא את הלמה שלך. אני, הלמה שלי היה הפחד שיקרה לי משהו.
הבריאותי.
הבריאותי, כי אם יקרה לי משהו, מה יהיה עם אשתי, מה יהיה עם הילדים שלי?
מי שיש לו בשביל מה, יכול לשאת את הכל. ואמרת עוד משפט, התמדה. אנשים שמתמידים, הדרך לניצחון היא רצופה נפילות, אבל התמדה, נפלתי, קמתי. וזה מה שנכון, ואני שומעת, גם אם חטאתי, אכלתי, נפלתי, לא שברתי את הכלים. למחרת קמתי בבוקר, המשכתי, כי אני הבנתי שאם אני לא אהיה פה, לא יהיה מי שידאג למשפחה שלי.
ממש נכון.
זה תובנה מדהימה. אז כאן לא עצרת, והחלטת לקחת את התובנות שלך צעד אחד קדימה.
צעד אחד קדימה במובן האישי. קודם כל אני רוצה רק להגיד לך שאני לא זוכר את עצמי בשנים האחרונות ככה מתפרץ בכעס וכועס ומתעצבן. אין כזה דבר אצלי. לא, למדתי לנהל את הרגשות האלה בצורה נכונה יותר. במקרה הגרוע אני ככה מרים את הכל, אבל לא מתוך התפרצות של כעס, אלא סתם כזה שתביני שיש גבולות. ואז בעצם עשיתי תיקון עם הבן שלי הגדול, שהוא באמת חטף לי לא פעם ולא פעמיים ולא עשרות פעמים.
מה קרה עם מכות? מכות, ממש פיזי.
מכות, ממש מכות, פיזי, כי אותי חינכו, חוסך שיבטו שונא בנו, אני חטפתי מכות קשות, איפה לא? שאני לא אדבר על כל ההתעללויות האחרות, כי רצו לחנך אותי. הייתי ילד מופרע כזה.
ואומרים שילד מוכה, הופך להיות הורה מכה.
ממש. ואז ראיתי כבר, הוא היה כבר בגילאי ה-20 פלוס שלו, וראיתי שהוא מתחיל להתנתק מאיתנו, ופחדתי שזה, הוא ידרדר למקומות לא נכונים. תפסתי אותו לשיחה פעם, של אולי שעתיים, אולי יותר, שיחה מאוד רגשית, עם המון המון בכי והמון המון מילים טובות, והסברתי לו, וקודם כל ביקשתי סליחה, על זה שהרבצתי. זה הדבר הראשון, מהפעם, ואמרתי לו, תקשיב, עשיתי הכי טוב שאני יודע לחנך אותך. עשיתי באמת מהלב, כי אמרתי, אם לא בחוזק כזה נרביץ יותר חזק, אולי
איך,
תלמד.
איך הוא קיבל את הבקשת סליחה שלך?
תודה לאל שהוא קיבל את זה מצוין. זאת אומרת, זה היה בהדרגה, זה לא מחרת בבוקר, הוא נהיה אחי, חבר הכי טוב שלי, אבל לאט 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 לאט, באמת אנחנו היום ביחסים מצוינים.
אתה יודע, כן, רגע, אני רק אומר שזה מזכיר לי שאנשים לעתים רוצים לשנות אנשים אחרים. אומרים, אנחנו רוצים שהוא ישתנה, אבל ההבנה שברגע שאנחנו משתנים, אז כל המערכת יחסים משתנה, היא כל כך נכונה וכל כך חשוב לדעת אותה. כשאתה משנה את עצמך, משנה את דרך ההתנהגות שלך, אתה משנה את כל מערכת היחסים בבית.
נכון, אני רואה את זה היום ביום יום עם מתאמנים שלי, שהם משנים דברים אצלהם ופתאום הם לא רואים, באים אליי עם בעיות מסוג מסוים, אחרי 3 פגישות שהם שינו כמה דברים, אנחנו כבר לא מדברים על הבעיות האלה, לדברים אחרים לגמרי.
אז רגע, אני רוצה באמת להגיע לרגע שהלכת ולמדת את התחום הזה. הפכת, מה למדת? אתה מאמן רגשי ומנטלי?
למדתי המון, אני אסביר, אני אגיד מה עשיתי. אני רק רוצה להגיד לסיים עם התיקון שעשיתי גם עם אשתי.
אוקיי.
שאשתי, שכל הזמן אמרו לה איך את חיים, המילים לא יפות עליי, באתי וגם איתה עשיתי תהליך, ואני מאחל היום לכל עם ישראל זוגיות כמו שיש לנו. ואז חברים באים והתחילו להתייעץ איתי בנושאים עסקיים, בנושאים אישיים, איך לחנך את הילדים, איך פה, איך שם.
כי
ראו שינוי, כי ראו שהעולם השתנה, העולם שלי השתנה. וחברים אומרים לי, לך תלמד דימון, זה מתאים לך, ואני, עזבו אותי, יש לי ביזנס, אני מרוויח טוב, הכל טוב. מפה לשם הלכתי ללמוד, פעם ראשונה בחיים, ככה מתוך רצון לשבת על ספסל הלימודים, ואני יושב שם, ושלמה הקטן עם הדימוי העצמי הנמוך הזה התעורר, ומה אני עושה פה בכלל בכיתה הזאת? יש שם פסיכולוגית, ומנהלת בית ספר, ו3-4 מורות, וזה תואר ראשון, זה תואר שני, זה כל יום עם תוארים, ואני כולה שלמה, עם תעודת בגרות, שגם אותה, ביני לבינך, אף אחד לא שומע, גנבתי לצורך העניין, קיבלתי פרוטקציה, ויש לי תעודת בגרות. מי אני פה? כמעט ועזבתי את הכיתה, אבל לאט לאט הבנתי שזה המקום המתאים לי. מאז אני בשמונה שנים האחרונות כל שנה לומד קורס אחר, אם זה מערכות יחסים, אם זה נוער, אם זה הפרעות קשב, אם זה אימון קריירה.
התפתחות אישית, לקחת
אישית,
את זה
לקחת
למקום
את זה,
של
כן,
התפתחות אישית.
וכי אני מאמין בדבר אחד פשוט, אני מאמין שכשבן אדם בא להתאמן אצלי, זה דיני נפשות. הבן אדם שופך את הלב, את הנשמה בקליניקה, ואני צריך לקחת את זה בחרדת קודש. אני צריך המון כלים, וזה מה שאני עושה. כל הזמן אני לומד, וכל הזמן אני מיישם את הכלים האלה.
נהדר.
ולפני שנה מכרתי את העסק של המדפסות.
עזבת לגמרי את העסק?
עזבתי לגמרי. היום אני עוסק רק בזה, רק בהרצאות, ורק בעיקר אני מתמקד בנושאים האלה של החבר'ה הצעירים האלה, עם הדימוי העצמי הנמוך, עם אלה שיש להם אתגרים בקבלת החלטות. אני גם עושה סדנאות והרצאות בנושאים האלה.
מאזינים הרבה מאוד בני גיל הזהב לתוכנית שלנו. אתה גם כבר לא בחור צעיר, בכל זאת עשית את השינוי הזה. איזה המלצה אתה יכול להגיד לבן אדם לא צעיר, שרוצה גם לשנות? מה התובנה העיקרית שלך מהשינוי שאתה עשית, ואיזה המלצה אתה יכול לתת למאזינים שמקשיבים לתוכנית?
קודם כל, שים סימן שאלה על כל המחשבות והאמונות שלך. אל תאמין למה שאתה חושב. אני לא מסוגל, אני כן מסוגל, לא, זה לא בשבילי, זה כן בשביל... למה? שים סימן שאלה. זה כן בשבילך, אם אתה מאמין בזה, ואתה תעבוד קשה, אתה יכול לעשות את השינוי, ואתה יכול להצליח בכל מה שאתה עושה. כמובן, כל אחד והמגבלות שלו, הפיזיות או whatever, לא משנה מה המגבלות. אבל בעיקר, בשביל להצליח, אני מכיר אנשים עם קריירה שלישית כבר, ששינו, כי הם האמינו בדרך שלהם, הלכו עם הפאשן שלהם, עם החשק שלהם, ועשו את הדברים. זה מבחינת לשנות את המסלול לחיים. גם במערכות יחסים אפשר לשנות. אם אני, עם אשתי, שינינו את מערכת היחסים שלנו מסתם כזה ניסויים טכניים, נקרא לזה, לאהבה מטריפה, זה אפשרי. רק צריך לרצות, צריך להאמין בזה.
זאת אומרת שאתה אומר, זה עבודה.
ממש.
צריך לעבוד בזה. קודם כל, גם במערכות יחסים, אנחנו רוצים לשנות מערכות יחסים, אנחנו צריכים לעבוד בזה. אנחנו צריכים לטפל בזה, זה לא יבוא מעצמו.
ובעיקר, סליחה, כן. ובעיקר, לא לנסות לשנות, אם אנחנו אומרים, את האישה או את הגבר. תשנה את עצמך, פתאום אתה תראה דברים אחרים לגמרי.
זה דבר, זה מספר אחד. אל תצפה לשנות את האחר. תשתנה, אתה תשנה את האחר. ואתה מדבר באמת על אין גיל שאי אפשר לחלום עליו. זאת אומרת, כל אחד באמת כפוף למצב שהוא נמצא בו ולגיל, אבל עדיין אפשר להגשים חלומות, אפשר להגיע, ואתה היום בגיל של לא צעיר, 60 פלוס, נכון?
65.
65, גיל הזהב פרופר, אתה מרצה, אתה מאמן, אתה פורח, אתה אוהב, עושה מה שאתה אוהב, ואתה תורם. אז באמת אין גיל. שאלה ככה, תראה, הזמן שלנו רץ, אני לא מאמינה איך הזמן רץ. בוא נדבר על בחירות בחיים, בחירות באמת אמיצות. יש אנשים שאומרים לי, אנחנו לא בוחרים, מעדיפים לא לבחור. הם אומרים, אנחנו לא בוחרים, מה שיהיה יהיה, לעומת אנשים שבאמת מחליטים לבחור ולעשות את הצעד. מה אתה אומר לאנשים שמחליטים לא ולאנשים שמחליטים כן לעשות?
אנשים שמחליטים כן לקחת את האחריות, אני קורא לזה אחריות, על החיים שלהם, הם בעצם כותבים את התסריט של החיים שלהם. אני רוצה להגיע לנקודה X, אני מצייר את זה, אני מדמיין את זה, אני מתכנן את זה ואני מגיע לשם. אחרת, אני תקוע מול הטלוויזיה או מול המכשיר טלפון שלי ולא עושה שום דבר עם עצמי, אני רק הולך אחורה. מי שעומד במקום היום, הוא לא עומד במקום, הוא הולך אחורה. לכן, צריך להאמין וצריך לעשות ולקבל החלטות אמיצות. לא להיות בקטע של, תן לאשתי להחליט, עזוב, מה שיהיה יהיה, לא מעניין אותי. לא, תהיה מעורב בכל דבר. לך עם האינטואיציה שלך. והיום אני מלמד את האנשים לא מה להחליט, אלא איך לקבל את ההחלטות. יש לנו חסמים, הם מפחדים. הרבה אנשים מפחדים לקבל החלטה. מה האחריות תהיה עליי? מה יקרה אם נקשל, אם נפסיד, אם כל האימים האלה? אז אני אומר, תעשה עבודה עם עצמך, לבדוק את האמונות שלך, לבדוק את החסמים שלך, איפה הפחדים שלך, למה אתה מפחד? לעשות עבודה אחרי, אני לא מדבר על איזה סנדוויץ' לאכול וכן הלאה, אבל הדברים החשובים, תעשה עבודה מקצועית, לך עם האינטואיציה שלך ותחליט. תשמעי, כשאני הייתי ילד, רק לצורך, יש לנו המון, הבחירה, אמנם הטכנולוגיה והבחירה היום היא לכאורה טובה, אבל אני זוכר את עצמי כילד, הולכים לאכול בחוץ, היה לי כסף הרי, לא? אז אני הולך לקנות, אז אתה רוצה מנה בפיטה או באש תנור? אש תנור זה לפה, אוקיי? זה מה שהיה. אתה רוצה עם חריף או בלי חריף, עם תחינה, זהו. היום את הולכת למסעדה, מניו כאורך הגלות, מה להחליט רגע, ואתה קוראים למלצר, מה יש פה, מה אין פה?
השפע
משגע אותנו. לכן, יש מה שנקרא פומו, אנחנו פחדים פספס, אולי יש משהו יותר טוב, וכאן העניין. לכן, להחליט מהר, תמיד אפשר לשנות.
אם אנחנו מדברים על בחירות בחיים, אז אני גם רוצה להוסיף, ליהנות מהדרך, ולא רק מהבחירה להגיע לנקודה שאנחנו מגיעים אליה. הרבה אנשים בוחרים ומסתכלים רק על הנקודה שאליה אנחנו צריכים להגיע. ואני אומרת, תהנו מהדרך, תהנו להגיע לאותו מקום. כי כשאנחנו מגיעים לנקודה, אז אנחנו לפעמים שוכחים, מגיעים, כבר רוצים לעבור לנקודה הבאה. תהנו מהדרך, תגיעו לשם, וגם אם לא מגיעים לאותה נקודה, אבל אתה לא מגיע ל-40 קילו שרצית, והגעת ל-30 קילו, אבל תעשה את זה באהבה, תעשה את זה, תהנה מזה. זה תובנה מאוד חשובה שלי.
נכון, רואים את זה הרבה אצל ספורטאים, שמגיעים לסיים, ובסופו של דבר אומרים, אחרי שהם חוגגים את הסיים, לא קרה כלום.
לא קרה, זה כבר...
הם לא נהנים מהדרך, ממש.
נכון, כי אנחנו רוצים להגיע לנקודות מסוימות, ואנחנו שוכחים ליהנות
מאוד מזה. חשוב לנו איך אנחנו נראים בעיני אחרים, זאת הבעיה הגדולה.
כן.
אל תתייחסו איך אתם נראים בעיני אחרים, איך אתם מסתכלים במראה. תסתכלו לעצמכם בעיניים, במראה, ותכירו את עצמכם האמיתי. ככה תוכלו לקבל החלטות יותר נכונות.
וואו. תגיד לי, שלמה, כשאתה מסתכל אחורנית, יש משהו שאתה מצטער עליו בחיים?
לא. יש משהו שאני, יש דברים שאני מתבייש בהם, אבל לא מצטער, כי כל מה שקרה לי, קרה עבורי. למדתי ממנו והתקדמתי. זה שהיה לי סיפור כזה או אחר, ויש אנשים עם סיפורים יותר מעניינים או פחות מעניינים, עזבו את הסיפורים, הסיפור הוא לא הקטע. הקטע, מה אתה, איזה תובנות אתה לוקח מהסיפורים האלה. וזה המסר שאני נותן לכולם בהרצאות שלי. עזבו את הסיפור הצהוב, אם היה ככה או היה ככה. זה לא משנה, משנה מה למדת מהסיפור. קרה משהו עכשיו, מה למדת, מה טוב אתה יכול להוציא משם. זה הסיפור.
ואני רוצה לדייק ולומר, מה הסיפור? שהיום אתה מספר לעצמך.
ממש.
זה מה שצריך. מה הסיפור ולאן אני רוצה להגיע.
ממש.
שלמה, איך אתה, משפטים אחרונים, לפני שאנחנו ככה מסיימים, את השיחה באמת מרתקת שלנו?
אני רוצה להגיד לצופים ולמאזינים שלנו, שבאמת תאמינו בעצמכם, כמה מסרים, מסר העיקרי שתראו את האחר. כל אדם שאתם פוגשים יש לו סיפור. תשאלו, תבררו, תגידו בוקר טוב במעלית, ואל תיכנסו למעלית ככה, כמו אני לא יודע מה. תדברו עם אנשים, אתם לא מבינים איזה אוצרות מסתובבים סביבכם. תנצלו את האוצרות האלה ותעזרו להם. הרבה פעמים הבוקר טוב או השלום שלכם יכולים להפיח רוח חיים חדשה בכל אחד.
מדהים. אני אומר לך, תודה רבה, שלמה כוכב.
תודה לך.
ריתקת אותי, ואני בטוחה את המאזינים שלנו. תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שמגיע איתי לכל השידורים. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, עם סיפור חדש. תודה רבה והמשך שבוע טוב.
שבוע מבורך.
MRI, כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
תמר ואור ירח ומנגינת כינור תפסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כן נגן כינור נגן שיר שקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן נגן לכל צלילך מה נעים הוא החלום נגן אדם כינור